עוד נתון שיש שלב נוסף בתהליך של מעבר מנס לטבע, וראינו שהקדוש ברוך הוא עוזר גם בקרב הזה, אבל הוא עובר לדרג המסייע, אם זה אבנים גדולות מן השמיים מעין ארטילריה, אם זה אור ותאורה של שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. והערכנו להסביר בשיעור הקודם את הזמן ביום שזה יכול היה לקרות מבחינת כיווני השטח וזריחה ושקיעה בארץ ישראל, וגם הבנו את הסיבה שכבר בבוקר יהושע צריך היה לקבל הבטחה שיהיה לו מספיק שעות אור כדי לממש את הדברים. הזכרנו גם את הוויכוח העקרוני האידיאולוגי על פריצת חוקי טבע, התנהלות של השגחה בתוך חוקי הטבע, וכל זה סיימנו. גם הזכרנו שפסוק י' פרק י' פסוק ט"ו, הפסוק האחרון שעסקנו בו, שכתוב שם וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה, זה לא באמת שהוא חזר, אלא שהוא יכול היה בעצם בשלב הזה שהוא היכה את המלכים, את חמשת המלכים, לחזור עטור ניצחון. את השלב הזה הוא עשה, א', הוא סייע לגבעונים, שזה המטרה הראשונה. מטרה שנייה, הוא ניצל את העובדה שכל המלכים האלה היו מרוכזים מחוץ לחומות כדי להקות אותם, והוא היכה אותם. הוא יכול היה עכשיו לחזור למחנה לגלגל, אבל באמת הוא לא חוזר למחנה לגלגל. כפי שכתוב מתאר לנו בכל החלק האחרון של הפרק, עד פסוק מ"ג, הוא מתאר לנו על כך שהוא מנצל את מה שאנחנו קוראים היום תנופת ההצלחה. ובעובדת הופעתו הלא צפויה של יהושע באזור הזה של שפלת יהודה, ובכלל באזור דרום הארץ, בדרך הזו הוא הצליח להגיע ולהפתיע את המלכים באזור. והוא אומר, אם הם לא מוכנים ולא ערוכים למלחמה, וזה לא כמו היום שכל דבר קטן מיד יודעים בחדשות, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה, הדברים לא הולכים כל כך מהר, ואם הוא כבר שם, אז יש לו הזדמנות להפתיע אותם שלב אחרי שלב. וזה באמת מה שכתוב מתאר לנו, שהוא עובר עיר אחרי עיר, הערים המרכזיות והמבוצרות בדרום הארץ, והוא חונה עליהם, מכה אותם כשהם לא ערוכים להתמודד במלחמה, והוא באמת מפתיע אותם, מצליח להכות אותם, ובסופו של דבר הוא בקה את כל ערי דרום הארץ. רק אחרי שהוא גומר את כל זה, כפי שהכתוב מסכם בפרק י' בפסוק מ', פרק י' פסוק מ', ויכה יהושע את כל הארץ, לא את כל הארץ אלא את כל האזור, ההר, הר הדרומי, והנגב, והשפלה, שפלת יהודה, והשדות, זה המורדות של הערים, ואת כל מלכיהם, לא ישאיר שריד, ואת כל הנשמה יחרים, כאשר טבע השם אלוהי ישראל. ויקם יהושע מקדש ברנע, וקדש ברנע אנחנו מכירים אותה כבר מכניסת ישראל לארץ, שם שלחו אותה מרגלים, זה היום פחות או יותר בגבול ישראל מצרים, קצת יותר דרומה, ועד עזה, דהיינו עד לים, ואת כל ארץ גושן ועד גבעון. זאת לא ארץ גושן של מצרים, זאת ארץ גושן שנמצאת באזור הנגב הדרום הערבי, ועד גבעון שנמצאת כפי שאנחנו יודעים באזור של מרכז הארץ. ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לקד ליהושע פעם אחת, פעם אחת דהיינו ברצף אחד, לא במלחמה אחת אלא ברצף אחד, דהיינו הוא נשאר באזור והוא ניצל את תנופת ההצלחה, וברצף אחד בזה אחר זה. עכשיו זה יכול להיות שהמלחמות האלה לקחו כמה שבועות, אולי כמה חודשים, אינני יודע כמה זמן זה לקח, והכתוב שותק. בלי ספק זה לא קרה ביום אחד וגם לא ביומיים, פשוט לעבור עם הצבא ולנהל מלחמות על כל כך הרבה מקומות זה לוקח זמן, ובאמת הכתוב לא אומר לי כמה זמן זה לקח, ומבחינתי זה יכול לקח שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אינני יודע בדיוק, אבל כמה זמן שזה לקח. ואכן רק אחרי כל התהליך הזה, וכשהוא סיים את כיבוש החלק הדרומי של הארץ, ושוב, כיבוש פירושו של דבר לתפוס את כוחות הצבא ולהקות אותם ואת המלכים שלהם ואת האוכלוסייה, ואז הדבר הזה בעצם משאיר אזור שאיננו מסוגל לקום שוב ולהקות בו. זה בעצם הטכניקה שבה הוא עובד. והכתוב מספר בפסוק מ"ג, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. הפעם בסוף הפרק, בפרק י' פסוק מ"ג, הם באמת חוזרים לגלגל, שזה בסיס הקבע כפי שכבר הזכרנו כמה פעמים, וכאן הם באמת חוזרים אל הגלגל, כי באמת אין להם יותר מה לעשות בחלק הדרומי של הארץ. הורי ורבותיי, השאלה הגדולה היא באמת מה קורה באמצע השטח הזה. וזה מביא אותנו לשאלה מאוד מעניינת. השלב הבא הוא פרק י' א'. הזכרתי לכם באחד השיעורים הקודמים את העובדה של השמועות, זוכרים? וכשמוע, השמועות, השמועות עושות את שלהם, הן לא עוברות במהירות של היום, כפי שיש אמצעים להעביר מהר כל מיני דברים, אין וואטסאפ וכל מיני פטנטים כאלה שכולם מיד יודעים מה קרה, ולכן באיזשהו מקום לוקח זמן, אבל השמועות מגיעות אחרי פרק זמן כזה או אחר, והשמועות מגיעות עד יבין מלך חצור. חצור נמצאת בצפון. היום יש תל חצור, תל גדול שמנחפר, מזוהה, נמצא ליד יישוב שנקרא הילד, הילד השחר, ליד יסוד המעלה, בצפון הארץ, באזור אצבע הגליל מה שקוראים, ככה בשטח שבין צפת לקריית שמונה, באזור ההוא, ושם יש עיר שקוראים לה חצור. אמנם יש היום חצור הגלילית, אבל זאת עיירה שנמצאת קצת דרומה מהמקום של חצור המקראית. בכל מקרה, חצור זאת הייתה עיר חשובה, עיר מרכזית, מבוצרת, שישבה על הציר המרכזי. היום קוראים לציר הזה כביש 90. כביש 90 זה הכביש שנוסע מאילת עד מטולה. זה כביש שנוסע מה שקוראים בשבר הסורי-אפריקאי. וזה הציר המרכזי, כמו שיש כביש על גבר, כביש 40 או כביש 60, כן, כביש 60 שהוא על גבר, ויש ציר מרכזי, אז יש בכל הבקעה כביש 90. חצור יושבת על הציר הזה. עכשיו לכן מלך חצור ברור לו לגמרי, ברור לו לגמרי, שבאמת גם אליו יגיעו. ולכן הוא לא ממתין לאור ההחלטה שכבר הייתה קודם, בעיר הבצורה שלו, והוא מחליט לארגן את כל המלכים בצפון הארץ, כדי ללכת ולנסות לתקוף את יהושע בעיר שלו בגלגל, ליד יריחו. זו התוכנית. ואכן, פרק י' פסוק א', ואי כשמוע יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ואל מלך שמרון, ואל מלך אכשף, ואל המלכים אשר מצפון בהר, ובערבה, ערבה זה אזור השבר הסורי-אפריקאי, נגב כנרות, דהיינו באזור הכנרת, ומדרום לכנרת, ובשפלה, דהיינו במה שקוראים היום, אזור חוף הכרמל, אזור הגליל המערבי, מאזור נגיד זיכרון יעקב, ועד נהריה, צור, צידון, כל ציר החוף, ובנפות דור מים, הכנענים ממזרח ומים, כי הכנענים יושבים או בשבר הסורי-אפריקאי או לאורך החוף, והאמורי והחיטי והפריזי והיבוסי בהר, והחיבי תחת החרמון בארץ המצפה. ובכן, אנחנו יודעים שיש בארץ כל מיני עמים, והם פזורים באזורי הארץ השונים, והוא מרכז את כולם ללא הבדל מוצא לאומי, כי הם כולם, יש להם אויב משותף, שקוראים לו יהושע. הם מבינים היטב כבר שאם כל אחד ימתין במקומו, יהיה להם רע. ולכן הם מנסים להפוך את הסדר ולקחת את כל הצבאות, לארגן אותם ולהתארגן בתנועה משותפת עם כל הכוח שהם יכולים לארגן, כדי לתקוף את יהושע ולהפתיע אותו בבסיסו בגלגל. זאת התוכנית. ואכן, אחרי שהם כמובן מנהלים מסע ומתן, תבינו שבעת ההיא לנהל מסע ומתן עם כל כך הרבה מלאכים, זה סיפור לא פשוט. זה לא כמו היום שאתה יכול לעשות שיחת ועידה, או לשלוח הודעה קבוצתית, או כל מיני דברים, להזמין את כולם לאיזה פגישה, כולם עולים לפרייבטים, ואני מתכנסים, אני יודע, בצפת לפגישה של כל הראשי מועצה באזור, הוא צריך ללכת מאחד לאחד, לדבר איתם, לתאם איתם, לשכנע אותם, ואולי באמת הם גם בשלב מסוים יתכנסו יחד באיזשהו מקום כדי לקבל החלטה על הדרך שבה הם ילכו וכו'. בכל אופן, כל הזה זה תהליך, והם מתארגנים. ואחרי כל התהליך הזה, והם גם צריכים לתאם את הצבאות שלהם, שיש צבא אחד של אותו עם במלחמה, גם אז זה דורש לעשות תאום בין חיל האוויר לחיל הים, לתותחנים, לצנחנים, לשריון, זה גם כן אופרציה לא פשוטה. בוודאי ובוודאי כשאתה צריך לעשות תאום בין כוחות קואליציה, דהיינו עמים שונים, הצבא האמריקאי עם הצבא הצרפתי, עם הצבא ההולנדי, עם הצבא אני יודע האיטלקי, זה סיפור עוד יותר מסובך. ולכן באמת אחד התרגילים שתמיד עושים זה תרגילים בין עמים, בין צבאות שונים, כדי שיהיה דרכי קשר, שפה משותפת, למרות שהם לא מדברים באותה שפה, שיבינו בדיוק מה התפקיד של כל אחד, ולא שאחד יתחיל להרוג את השני. זה אתגר. ואכן, לארגן את כל זה, אני בכוונה מדגיש את זה, כי תכף תראו איזה משמעות יש לעניין הזה. בפרק י' א', פסוק ד', ויצאו הם וכל מחניהם עמם, עם רב ככל אשר על שפת הים לרוב. דהיינו, קודם כל הם מגייסים כוח רגלי גדול מאוד, כפי שכתוב מי, וסוס ורכב רב מאוד. וזה אולי חידוש שלא שמענו עליו עד כה. באמת צבא שיש לו גם רכב, סוסים, פרשים וכולי, זה בעצם צבא הכי מתקדם שיכול להיות. אנחנו יודעים שזה היה קיים, אבל לא שמענו במלחמות הקודמות שהשתתפו רכב ברזל. פעם ראשונה שאנחנו שומעים על רכב ברזל שמתארגן כדי לתקוף את יהושע, זה הקרב הזה. זאת אומרת, עוד שני אחד, זאת כנראה הקואליציה הכי חזקה שהתארגנה עד כה, ואני חושב שגם זה ברור, כי אחרי שהם ראו איך יהושע מצליח להקות חמישה מלאכים, ואחרי כן עוד לעשות מסע מלחמה, כפי שהוא ניהל בדרום הארץ, כפי שזכרנו קודם, זה בהחלט מעיד על היכולות הטובות הצבאיות של יהושע. הם מנסים לעשות דברים או להפעיל כוחות שיהושע אין לו מענה בשבילם. והדוגמה הקלאסית היא רכב ברזל. דיינו, זה בעצם טנקים היום. זה היום בעצם כוחות משוריינים שנוסעים, וזה נותן עוצמה. תבינו, היום מי שהיה פעם בהפגנה, שהיה שוטר עם סוס על בהפגנה, הוא יודע מה זה לעמוד מול שוטר עם סוס בהפגנה. זה משהו, זה מסובך. כן, כן, תמיד אומרים במושגים של המשטרה, שוטר אחד על סוס שווה פלוגה שלמה של מגבניקים, של חבר'ה ממשמר הגבול. וחבר'ה של משמר הגבול ידועים בתור חבר'ה לא עדינים במיוחד, כן? אבל אחד עם סוס יש לו עוצמה יותר מפלוגה שלמה של מגב. למה? כי באמת אתה מול סוס, מה, חבל על הזמן, אין לך מה לעשות. עכשיו יש הרבה כאלה, לא אחד, לא שתיים, ורכב ברזל, והם דוהרים. אז גם כשיש חיילים שהמרכבות האלה דוהרות עליך, מה אתה עושה? בורח. אין לך הרבה מה לעשות. כי הסוסים פשוט ידרסו אותך. זה לא, כמו שטנק נוסע, הוא דורס. אף אחד לא יעמוד מול טנק לבד, וזאת בעיה. בקיצור, יש פה כוח צבאי מאוד מאוד גדול. עכשיו, באיזשהו מקום, האתגר של איך כתוב בפסוק הבא, פרק י' א' פסוק ה', ויוועדו כל המלאכים האלה, הם נועדים, הם נאספים, ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום להילחם עם ישראל. יש מקום שנקרא מי מרום, תכף נשאל את עצמנו איפה הוא. בכל אופן, במקום הזה הם קבעו את נקודת ההתכנסות של כל הכוחות. ברור לגמרי, נקודת ההתכנסות הזאת היא נקודה שמרוחקת מהגלגל. זה חייב להיות רחוק, כדי שהם יספיקו להתארגן, להתכנס, לארגן את כל הצבאות ואת כל התוכניות, וכשהם כבר יהיו מאוחנים, הם יוכלו לנסוע מאורגנים ומסודרים משם לעבר הגלגל. ובאמת, האמת היא שזאת הנקודה הקריטית של כל קרב. כשאתה מצליח לתפוס צבא בשלבי ההתארגנות שלו ולהפתיע אותו, זאת ההזדמנות שלך להקות אותו, גם אם הוא כוח עצום. אם אתה תופס אותו בשלב של ההתארגנות בתוך המצב הזה, אתה בעצם די גומר את הקרב. למה? כי כשהוא נמצא בשלבי ההתארגנות, גם אם הוא צבא גדול, להפך, כמה שיש יותר חיילים, כמה שיש יותר ציוד, הבלגן יותר גדול. אם עוד לא הספקת לארגן אותו, את כל הבלגן הזה, אז כשאתה מפתיע אותו בשלב הזה, אז המכה שלך יותר גדולה. כי כשהוא כבר מאורגן, יש לך בעיה לתקוף אותו. אבל כשהוא נמצא בשלבי התארגנות, היכולת שלו לארגן את כל המסה הזאת, עם כל הציוד, היא הכי פחותה. ולכן החוכמה תמיד לתפוס את הצבא בשלבי ההתארגנות שלו, זה אחד הטכניקות כדי להקות צבא גדול וחזק, שהוא עדיין בשלבי התארגנות, דף שהוא כבר מכונס, כולם ביחד, אבל הוא עוד לא מסוגל לבטא את האופציה של הכוח שיש לו, כי הוא עוד לא מאורגן. ולכן אם אתה תתקוף אותו בשלב של ההתארגנות, זה הדבר הכי חכם בסיטואציה הזאת. ופה בדיוק הקטע של יהושע, באמת, אם הוא יחכה בדרך או בגלגל, להתקל מול צבא שיספיק לגמור להתארגן ולהיות חזק ומאורגן, הרי הסיכוי שלו לבלום אותו הופך להיות יותר קשה, יותר בעייתי, אם בכלל. אבל אם הוא יתקוף אותו במקום ההתארגנות שלו, בשלבי ההתארגנות, הוא יכול בקלות רבה יחסית להתקות אותו ולהכניע אותו, ודווקא הגודל שלו הוא בעצם הבעיה שלו בשלב הזה של ההתארגנות. החומה היא לתקוע אותו בשלב הזה. כן, מה רצית לשאול? אולי
יש איזשהו שרידים של רכבי ברזל שאנחנו יודעים בדיוק מה זה היה?
כן, יש המון אינפורמציה, וזה משהו שקשור להבנה של איך נראה פעם שדה הקרב. אז ככה, קודם כל מצאו המון תמונות וציורים שמתארים לנו קרבות, בין אם זה בצורה של ציורי קיר שיש לנו במצרים בכל מיני אתרים, בין אם זה בכל מיני תבליטים, אם האשורים יצרו על אבן, כמו שעושים אנדרטאות, אז יש להם ציורים שלמים, שרואים לא רק מרכבה אחת או מלך, אלא רואים את צבא שלהם בזמן מלחמה. זאת אומרת, אתה יכול לקבל גם איזה פרופורציות. אתה יכול לראות גם בכל מיני תבליטים על כלים שיתרו כל מיני דברים, מרכבות וסוסי מלחמה. כך שיש לנו הרבה מאוד תיאורים. מצאו מרכבה אחת שלמה בתוך במצרים, בכלל במצרים יחסית מצאו יותר דברים כפי שהם, כולל ארוחות. אתם יודעים שהמצרים וכל העולם העתיק האמינו בחיים נצחיים של אחר המוות, והם השאירו בתוך הקברים, זה גם הבסיס לתופעת שוד הקברים, הם השאירו בתוך הקברים כל מיני אוצרות וכל מיני כלים שהאנשים השתמשו בהם. ככל שהאיש נכבד יותר, הכלים והרכוש כולל אוכל השאירו לידו, השאירו לו סעודות שהוא יקום, הוא יוכל מיד שיהיה לו תפריט לפי מה שהוא אוהב, כן? השאירו. במצרים שהיא ארץ יבשה, עכשיו אתם יודעים שהפירמידות הם בעצם קברים גדולים של הפרעונים, וכשנכנסו פנימה לתוך הדברים האלה הם מצאו, חוץ מזה שמצאו את המלאכים האלה שהם חנותים, כי חנתו אותם, כן? הם היו חנותים, מצאו בפנים כלים שלהם. ובאחד מן הרעמסש השני, מצאו את המרכבה שלו בתוך החדר, בתוך הפירמידה. אז יש לך מרכבה אורגינל, קומפלט, אמנם זאת לא מרכבת המלחמה שלו, זה היה, איך אומרים, רכב הסרט שהוא היה נטייל בו ברחבי מצרים, והיה עושה שלום לכולם מלמעלה כשהוא היה מטייל וטייל בעיר, אבל יש לך דברים, אז יש לך גם חלקים. בקיצור, הנושא הזה הוא מאוד, יש בו גם שרידים, ויש בו דברים מאוד מרתקים ומאוד מעניינים, ואם תפתח בערך מרכבה באנציקלופדיה מקראית או באנציקלופדיה עברית, תוכל להיות גם תמונות ממקורות שצילמו והראו, כתבו על זה עבודות, על התפתחות המרכבה. יש מרכבות עם ארבעה גלגלים, יש מרכבות עם שני גלגלים, ממה עושים את הגלגלים האלה, בקיצור, ממה עושים את המרכבה עצמה. זה הרבה דברים שקשורים להנדסה, לטכנולוגיה, להחליט כדי שזה גם יהיה מהיר, גם יהיה חזק, גם אפשר. כמה אנשים יושבים על מרכבה כזאת? חוץ מהאיש החשוב, הוא גם לא הדרייבר, יש לו איזה נהג שלוקח אותו, אז לפחות שניים. יש מרכבות שיושבים עליהם שלושה לוחמים, כי אחד מהם מחזיק כל מיני כלים ויורה נשק ארוך טווח. בקיצור, הנושא הזה מאוד מעניין, מאוד מרתק, ויש גם התקדמות, כי יש התקדמות בקשת, ויש סוגים שונים של קשתות, יש גם התקדמות בסוגים שונים של מרכבות. אז הנושא הזה מאוד מרתק ומאוד מעניין, יש עליו גם תיעוד ארכיאולוגי מאוד מעניין שעוזר קצת להבין את הדברים. כן, בבקשה. יש בעמק המלכים קברים שנשארו שם, יש גם בתוך פירמידות מצאו, מה זה? מה זה? יכול להיות השני, אוקיי, אז יכול להיות שחלק, אני לא זוכר בדיוק איפה, לא עליתי לקברי אבות שם אצל רמסס השני, אז אני לא זוכר בדיוק איפה, באיזה מקום הוא קבור. אני קראתי על זה פעם, אז אני זוכר בערך, יכול להיות שלא דייקתי במדויק במיקום, אבל באמת מצאו למשל כל מיני מזון, ודרך זה דרך אגב עשו מחקרים מאוד מרתקים על התפתחות התבואה, אם התבואה, כל מיני, מצאו גרעינים של זיתים, מצאו גרעינים של תמרים. זאת אומרת, אתה יכול גם לדעת מה גדל אז שם. עכשיו, עשו ניסוי מאוד מעניין, שבמצדה, תקופה הרבה יותר מאוחרת. כולו הוא רק 2,000 שנה, כן? במצדה, כן? שם אנחנו עוברים על 3,500, על 4,000 שנה וכו'. אינביטו, מצאו גרעין של תמר במצדה. גם המצדה כמו מצרים, מקום יבש. לכן הדברים נשמרו. במקום שיש רטיבות, הדברים נרכבים. הם לא נשמרים. ולכן שם נשמרו דברים, ולקחו כזה, יש מרכז מו"פ, מחקר ופיתוח בכתורה, בערבה, הצליחו להנביט את הגרעין הזה לפני 2,000 שנה, ולגדל אותו, והיום אתה יכול לראות את השיח הזה, את העץ, את התמר הזה, שהונבט מהגרעין ששכב שם במצדה, 2,000 שנה בתוך מקום סגור, הנביטו ויש את העץ. אתה יכול לראות את העץ הזה בכניסה לכתורה. סיפור מאוד מעניין, הוא מאוד מעניין מבחינה בוטנית, כי זה סוג אחר, זה לא זן שמכירים היום, ועשו כמובן הרבה מאוד מחקרים. זה סתם תופעה מייחדת להנביט גרעין מלפני 2,000 שנה וליצור משהו חי ונושם. זה מעניין, זה משהו אתגרי והוא לא מצוי הרבה. אז זה עוד סיפור ככה מן הצד של כל מיני דברים שקיימים. טוב, נחזור לענייננו. מוריי ורבותיי, הקרב הזה באמת, כפי שאמרתי, אמור היה להיות אולי הקרב הקשה ביותר, אבל פה אנחנו בעצם צריכים את מה שהרבה פעמים חסר, וזה מידע מודיעיני. עכשיו, כיוון שזאת תוכנית שהם יצרו, מניין יוכל לדעת יהושע על הדברים? אין טלוויזיה, אין לוויינים, אין כל מיני כתבים שמדווחים. מאיפה אנחנו יכולים לדעת שהם מתארגנים בצפון? ופה בא החלק של הנבואה, פרק י' פסוק ו', ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. ובכן, הקדוש ברוך הוא מגלה ליהושע את העובדה שהם מתארגנים בצפון בנבואה. הוא גם מגבה אותו ודוחף אותו לצאת אל הקרב, והכתוב באמת מספר לנו שמבחינה טקטית, פסוק ז', ויבוא יהושע וכל עם המלחמה, זוכרים את הדגש על כל עם המלחמה, עליהם על מי מרום פתאום ויפלו בהם. ובכן, ההפתעה שהוא הפתיע אותם שם בשטח הכינוס, כפי שדרתי לכם קודם, בעיצומה של ההתארגנות, היא בעצם הייתה סוף הסיפור. הם לא הספיקו להתארגן, והם לא הספיקו להיות ערוכים להשיב מלחמה. זה כמו שתופסים אותך לא מוכן, שאתה בעצם נמצא אולי בקרבת כלי הנשק, אתה נמצא עם כל כוח האדם, אבל אם אתה לא ערוך לקראת הקרב, אתה יכול להיות היחידה הכי מובחרת. אם אתה בדיוק ישן בשלב הזה, אז הפתיעו אותך ונגמר הסיפור. זה בעצם מה שקרה פה. אחד זאת מי מרום. מי מרום, התחלתי קודם ולא סיימתי, מי מרום, לא כל כך יודעים בדיוק איפה זה, וכדרכם של זיהויים של אתרים מתקופת התנך, חלקם של הדברים מחפשים על פי שם של מקום שנשמר היום ומזכיר את הדבר, מתוך הנחה שהשמות מתגלגלים מדור לדור באיזשהו, לפעמים הם מתגלגלים בדיוק בצורה שהם היו פעם, ולפעמים יש כל מיני שינויים. אז יש כאלה שהלכו למירון, מי מרום מירון. אבל מירון זה מאוד לא הגיוני משתי סיבות. קודם כל, מירון מאוד צפונית, רחוקה. ב', בשביל לכנס כוח צבאי כל כך גדול, ביוחד עם רכב ברזל, צריך שטח מישורי. אי אפשר לכנס את כוח צבאי עם רכב ברזל באזור הררי. כידוע, מירון היא אזור מאוד הררי. אז זה לא מקום נוח ולא מקום טוב, והוא גם לא מקום נגיש לכל החבורה הזאת כדי לנוע משם הלאה לעבר הגלגל, כי בסופו של דבר זה היעד. יש כאלה שלקחו אותם אחורה יותר, כי חלק מהאנשים ששותפים בקואליציה, כפי שאנחנו נראה גם וראינו, הם חבר'ה שנמצאים מדרום לבנון. יש מקום שהתפרסם גם בקרבות של המלחמות האחרונות, מקום שנקרא מרון ארס. מרון ארס, שזה נמצא בדרום לבנון, בבקעת הלבנון, כן? זה נמצא קצת צפונה ממטולה, ובאמת בקעת הלבנון זה מקום מישורי, וזה מתאים. אז יכול להיות שמירון, מרון, כן? מי מרום, מרון, כן? זה יכול להתאים מבחינה זאת, גם, אבל זה עדיין רחוק מדי, זה ללכת מאוד מאוד אחורה, מאוד צפונה. תבינו שמצד אחד יש יתרון בהליכה אורפית, כדי שלא יגלו את ההיערכות, אבל מצד שני יש גם גבול כמה ללכת אחורה, אפשר גם ללכת לטורקיה ולהתחיל משם. אבל ככל שאתה נערך ממקום יותר רחוק, זה אומר שתצטרך להזיז את המחנה הגדול הזה מרחקים יותר גדולים, וגם זה לא טוב, כי צבא שצריך לעבור עד הקרב דרך ארוכה הוא מתעייף מן הדרך, יש לו גם בעיה של אספקה של מזון, אוכל, מים, אנשים לא נוסעים, לא חיים על האוויר, וצריך לדחוף את זה. לכן משתדלים מצד אחד לא לעשות קרוב מדי ליד כדי שלא יגלו אותם, מצד שני גם לא כל כך רחוק, דיינו באיזשהו מקום ביניים, שמצד אחד הוא מספיק רחוק שלא יגלו אותם, מצד שני מספיק קרוב כדי שהמרחק שמצרכו לעשות מנקודת הריכוז עד ליד לא יהיה רחוק מדי. ועל כן יש כאלה שרוצים להציע שכל זה קרה באזור עמק ישראל, באזור ג'נין, באזור ג'נין. עכשיו הדבר הזה יש לו יתרון להבנה, כי מצד אחד זה באמת שטח הערכות שמקרב את הכוחות לעבר היד, אבל זה עדיין מספיק רחוק מאזור יריחו. לפניהם עומדת עכשיו דרך מאוד פשוטה, אחרי שהכוחות ערוכים, ללכת מן האזור הזה של עמק ישראל ולנסוע מזרחה לכיוון בית שאן, ואז פשוט דרך הבקעה, דרך הבקעה לרדת דרומה עד שהם יגיעו לאזור יריחו. זה מקום נוח, הם כל הדרך היא מישורית, הם יכולים לנסוע עם רכב ברזל, זה מקום שאפשר איתו להניע כוחות, יש בזה היגיון הרבה יותר טוב להציע את המקום שם. נכון ששם אין משהו שמזכיר את מירון, אבל מסיבות של ניתוח השטח הציעו משהו באזור הזה. בכל מקרה, זה הסיפור של זה, תראה, הכל, אין לנו האמת מקום שיהיה, זה בוא נגיד, זה החלק הכי דרומי של כל המלאכים שמשתתפים בקואליציה הזאת. זאת אומרת, אתה לא תתחיל לעשות שטח כינוס בשטח שזר לך ומרוחק ממך, אתה תיקח את זה הכי דרומה בתוך התחום הטריטוריאלי של השותפים בקואליציה, ומבחינה זאת עמק ישראל הוא מקום שעונה טוב לעניין הזה. אז נשמע עוד פעם אחד אחד, כן בבקשה.
אני לא אמרנו שהגלגל הוקף בסוג של חומות טבעיות,
זה לא חום, זה טופוגרף, כן, זה טופוגרפיה שמקשה על הגרח, אבל אין מקום שאי אפשר להגיע אליו, מגיעים אליו בסוף, זה הופך את העסק לפחות נגיש, פחות בקלות. אז זה מה שאמרנו, זה מקום, אבל בסופו של יום, כמו שיהושע יוצא עם הכוחות שלו משם החוצה, גם אחרים יכולים להיכנס, הרי דרך עידו סיטרית, כמו שאתה יכול לצאת משם. זה נכון שיש לה יתרון בגלל כל מה שאמרנו, אבל עדיין אין מקום שאנשים גרים בו, כמו שאנשים הגיעו אליו, אז גם אחרים יכולים להגיע אליו. זאת אומרת, כל שער הוא דו סיטרי, כמו שאתה נכנס לעיר ואתה יכול לנעול אותו, אבל אחרים גם יכולים לפרוץ דרכו ולהיכנס אל העיר. אז זה נכון שזה עושה משהו, אבל עדיין אפשר להגיע. כן. תראה, אז זה בן דוד של זה, אני אומר שוב, זה אותו רעיון פחות או יותר מבחינת הרעיון, כן, שזה יכול להיות, זה קצת יותר דרומה ממרון הרס, החולה זה קצת יותר דרומה ממרון הרס, ואני אומר שוב, יש בזה גם את ההיגיון שלו. כן, בבקשה.
יש אפשרות שיהושע קיבל המעדן בלי נבואה השם, או יש
מידע? כי יכול להיות, תראה, אבל כתוב פה בפירוש, יכול להיות שחוץ ממש, זה לא כתוב. כן כתוב שהשם אומר לו ללכת לשם. זאת אומרת, אם השם אומר לו ללכת לשם, אז יכול להיות שהוא גם אמר לו איפה היינו נמצאים. אבל אני לא אומר שלא היה גם אופציה אחרת. לא כתוב שכן, גם לא כתוב שלא. זאת אומרת, זה שזה לא כתוב, זאת לא הוכחה לא לכאן ולא לכאן. אוקיי? טוב. בכל אופן, אנחנו שומעים שאכן יהושע מתקיף אותם באופן פתאומי והם לא ערוכים. ואז בפסוק ח', ויתנם השם ביד ישראל. ויקום וירדפון עד צידון רבה. צידון זה בחוף של לבנון, זה פחות או יותר צידון נמצאת מול מטולה. אם אתה לוקח מטולה עד מערב על הים התיכון, כן, האצבע הגליל, אתה לוקח עד לים, אז אתה מגיע לצידון. אז עד צידון, כן, הוא הולך עד לצידון, והכתוב מספר לנו שהוא מכה אותם ועד משרפות מים. מה זה משרפות מים? יש כל מיני הצעות, ועד בקעת מצפה מזרחה. אז זה משהו שצריך להיות כנראה בדרום לבנון. ויקום עד בלתי השאיר להם שריד, ויש להם יהושע כאשר אמר לו השם, את סוסיהם עיקר ואת מרכבותיהם שרב באש. כן, רבותיי, גם זה דבר מעניין. אתם יודעים שמדברים בפרשת המלך שהמלך לא ירבה לו סוסים, דהיינו שלא ירבה לעצמו עוצמה צבאית. עכשיו, יכול להיות שהיה טוב מאוד ליהושע לקחת טנקים כאלה בשלל ולהתחיל לפתח את הצבא שלו גם עם אופציה של רכב ברזל. אבל, ופה זאת נקודה מאוד חשובה, תראו, אני יכול לתת אפאצ'י לאיזה שבט באפריקה, אני אשים לו אפאצ'י, מה יקרה איתו אחרי חודשיים? לא יעשה כלום, הוא לא יוכל להאמרי, למה? מה זה? צריך לטפל באיזה הליקופטר קרבי כזה, צריך לדעת לטפל. לתת טנק זה לא מספיק, צריך שמישהו ידע להפעיל אותו, לטפל בו. שום רכב לא נוסע אם הוא לא מקבל את ההחזקה המקצועית שלו. רבותיי, לקחת טנקים או לקחת איזושהי טכנולוגיה מתקדמת, אם אין לך את היכולת לתפעל אותה עם טכנאים, עם מהנדסים, עם חלקי חילוף וכו' וכו', זה הופך להיות תוך פרק זמן קצר גרוטה. אין טעם ליהושע לקחת את רכב הברזל הזה ולהשאיר אותו, כי הוא עוד לא מכיר, אין לו את האנשים, אנשי המקצוע שיודעים לטפל בדברים האלה. מצד שני, להחזיק אותם זה יהיה איזו שחצנות, אני יש לי טנקים, מה יש לך טנקים? זה לא... לכן הוא מעקר אותם, שורף אותם, כדי שאנשים אחרים לא יוכלו לקחת אותם או להשתמש בהם. יש פה גם איזה ביטוי שאנחנו, המלך לא מרבה לו סוסים ללא צורך, דיינו ללא יכולת לתפעל אותם בדרך ראויה. ואכן כתוב מספר לנו שאם הניצחון של הכוחות הללו בשטח הריכוז שלהם במי מרום, יהושע הולך ועובר ממקום למקום כמו שהוא עשה בדרום הארץ. הוא יעבור ממקום למקום ויקה את הערים השונות ואת ציבותיהם. זה מה שמתואר בחלק האחרון של הפרק, פרק י' א' פסוק י', וישוב יהושע בעת ההיא וילכוד את חצור ואת מלכה היכה בחרב, כי חצור לפנים מראש כל הממלכות האלה. לכן קודם כל הוא מטפל בחצור, כי חצור הייתה הגורם המארגן של כל הקרב הזה. אז קודם כל צריך להעניש את מי שהוביל את כל הקרב הזה. ויקו את כל הנפש אשר בא לפי חרב, אחריהם לא נותר כל נשמה, ואת חצור שרב באש. דהיינו, חצור הייתה עיר היחידה מכל הערים שהוא שרב באש. ואת כל הרי המלכים האלה ואת כל מלכיהם לחד יהושע, ושוב הדגש הוא על המלכים כפי שכבר הזכרנו לאורך כל הדרך. יהושע לא אוסף מלכים כביטוי לניצחון שלו. הכתוב מדגיש ביחס לכולם שהוא מכה את מלכיהם. ואת כל הרי המלכים האלה ואת כל מלכיהם לחד יהושע ויקם לפי חרב, החרים אותם כאשר ציווה משה עבד השם. רק כל הערים העומדות על תילם לא שרפם. יוש ישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. למה הוא לא שרף את הערים האחרות? חבל לשרוף אותם, הרי אנחנו עכשיו גומרים את המלחמה. מה יקרה בעוד זמן לא רב? עם ישראל, לפי תוכנית שתימסר, יצטרכו ללכת ולהתיישב בכל האזורים הללו. למה ללכת ולשרוף את כל המקומות כאשר האנשים יצטרכו ללכת לגור? יש בתים, יש ערים, יש תשתית, חבל להרוס אותה, חבל להרוס ולבנות מחדש. אם משהו לא טוב, או שזו עבודה זרה, אוקיי. אבל סתם ככה, בתים, חבל. אתם יודעים שחלק ניכר של הבתים בירושלים, שאנשים גרים בהם, אם זה בבקעה, ואם זה במלכה, ואם זה אפילו ברחוב יפו, ובכל מיני מקומות, בתים שהיו בהם פעם תושבים ערבים, שברחו במלחמה, ואנשים נכנסו לגור בהם. זאת אומרת שהמציאות הזאת, של בתים שנשארו מן האויב, אנשים אם הם טובים עומדים על תילם. אז זה מה שקרה פה. וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל, רק את כל אדם יקו לפי חרב, עד השמידים אותם לא השאירו כל נשמה. כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את יהושע. ועכשיו הכתוב מסכם, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר, שזה החלק המרכזי מהר הנגב דרך הר יהודה, הר שומרון, הרי הגליל התחתון, הרי הגליל העליון ועד דרום לבנון, ואת כל הנגב, דהיינו את האזור הדרומי של ההר ארץ, ואת כל ארץ הגושן, שזה כבר אמרנו משהו כמו הנגב הצפון מערבי, ואת השפלה, שזה כל הרצועה שהולכת לאורך הים, ואת הערבה, שזה השבר הסורי אפריקאי לאורך כל מים המלח ועד דרום לבנון, ואת אר ישראל ושפלתו. מן האר החלה כעולה סעיר, דיינו מאזור אדום, דיינו מאזור הנגב. למה האר נקרא חלק? כי אין שם צמחייה. אר סעיר, אר שיש בו צמחים, יש בו עצים. הר ללא צמחייה הוא אר חלק. מן האר החלק העולה סעיר, שעולה לכיוון אדום, דיינו באזור של הר הנגב, ועד בעל גד, מה שקוראים היום בעל בק, בבקעת הלבנון, תחת הר חרמון. אנחנו מכירים את המקום הזה היום, היינו מתאר מהנקודה הדרומית ביותר עד הנקודה הצפונית ביותר. ואת כל מלכיהם לחת ויקם וימיתם. והכתוב מסכם ואומר לנו, ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. ימים במקרא זה שנים. ימים תהיה גאולתו שנה. ימים זה שנים. כמה שנים? הכתוב לא אומר לנו פה, אבל מתוך מה שאנחנו קוראים בהמשך, ואנחנו נראה את זה בפרק י' ד', בפרק י' ד', הכתוב מספר לנו את תחילת ההתנחלות. התחלת ההתנחלות. יהושע פרק י' ד'. ושם, כשמתחילים את ההתנחלות, כלב בן יפונה מבקש מיהושע לקבל את העיר שהובטחה לו, את חברון. ובין השאר הוא אומר שם אינפורמציה מאוד חשובה. תסתכלו בפרק י' ד', פסוק ז'. אז כתוב ככה, ספר יהושע, פרק י' ד' פסוק ז', בן 40 שנה אנוכי, אומר כלב בן יפונה, כן, שנזכר בפסוק הקודם, פרק י' ד' פסוק ז', בן 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגר את הארץ. כן, אני הייתי במשלחת של המרגלים, אתה יהושע וכלב, הם היו ביחד, והייתי אז בן 40, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. וכו לכל מה שקרה עם עשרת המרגלים. ואז בפסוק ת' וישבה משה ביום ההוא לאמור, אם לא ארץ אשר דרכה רגלך בה, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם. והוא עונה, הוא אומר בפסוק י', ואתה עיני יחיה השם אותי כאשר דיבר, זה 45 שנה מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר, ואתה עיני אנוכי היום בן 85 שנה. דיינו, אני היום בן 85, עברו 45 שנה מאז שהלכנו בתור מרגלים, ואני עכשיו, אז הייתי בן 40, היום אני בן 85, עברו 45 שנה. עכשיו המתמטיקה מאוד פשוטה. מוריי ורבותיי, המרגלים יצאו בשנה השנית לצאת בני 20 ממצרים. זה כתוב לנו בספר במדבר. כאשר עד סוף הנדודים עברו מהשנה השנית עד השנה 40, כמה? 38 שנה, נכון? עד הכניסה לארץ. 38, עוד שנתיים.
כמעט
39. בסדר, אוקיי, כמעט 39. אוקיי. בכל אופן, זה הזמן שנשאר. עכשיו, אם אתם לוקחים 45 פחות 38-39, זה עושה לנו 7 שנים. זאת אומרת, הרי אנחנו נמצאים עכשיו בתום המלחמות ובתחילת שלב ההתנחלות, ואז יהושע מתבקש לתת לכלב את אותה עיר, את חברון שהוא רוצה, ואנחנו בעצם יודעים מזה שכל תקופת המלחמות, ימים רבים עשה יהושע מלחמה. כמה זה ימים רבים? 7 שנים. חז"ל אומרים את זה בצורה מפורשת, אבל אנחנו יודעים את הדברים מתוך הפסוקים. הפסוקים פה מלמדים אותנו על 7 שנות הכיבוש. ופה באמת הכתוב, אני חוזר לפרק י' א' פסוק י' ח', פרק י' א' פסוק י' ח', ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה, לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי אחיוי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. כן, יש פה עוד מידע מאוד חשוב, שאת המלחמות על הארץ בסופו של דבר הם עיקו את כולם. היחידים שהיו מוכנים להיכנע היו הגבעונים. עכשיו הכתוב מספר לנו, זה אנחנו יודעים, זה גם כל כתב צבאי שהיה מלווה את מלחמות יהושע יכול היה לספר, אבל יש פה משהו שרק הנבואה יכולה לגלות, וזה כתוב בפסוק הבא, בפסוק כף, כי מעת השם הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען אחרימם לבלתיות להם תחינה, כי למען השמידם כאשר ציווה השם את משה. כן, אם אתם שואלים אותי למה אף אחד מהמלכים האחרים לא נכנע כמו שהגבעונים נכנעו, הכתוב מספר לנו, ויכבד השם את לב מלכי כנען, מעין מה שיש ויכבד השם את לב פרעה. למה? כי הוא רצה שהם לא ייכנו, כדי שבאמת המציאות הזאת של מלחמה תתרחש, שיהושע יקה אותם, וזה מה שיאפשר לעם ישראל לנחול את הארץ. זאת אומרת, יש פה התערבות אלוקית שהייתה מאחורי הקלעים, שגרמה לכך שהאומות האחרות לא ייכנו, למרות שהם ראו בשלבים כאלו אחרים שהסיכוי שלהם לנצח את יהושע הוא אפס. עם כל זאת, אף אחד חוץ מהגבעונים לא הלך בכיוון הזה. היה פה איזה מין אווירה, דינמיקה שהייתה בין מלכי כנען, אנחנו נלחם ולא נוותר. והדבר הזה גרם לכך שהם כולם יוקו, כי אם הם היו נכנעים אז יהושע היה צריך לקבל אותם, ובאיזשהו מקום היינו נכנסים לסיטואציה מסובכת ומורכבת. אז הכתוב אומר לנו, אני הכבדתי את ליבם, אומר הקדוש ברוך הוא, כדי שהם לא ייכנעו, כדי שהם ייעלמו מפה, כדי שעם ישראל יוכל לרשת את הארץ. עוד שנייה אחת, אז זה איזו אינפורמציה שבא לנו ככה אחורי הקלעים. עוד שתי, שלושה פסוקים ונסיים, ואז נעצור לשמוע הערות ושאלות. ויבוא יהושע בעת ההיא ויחרט את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, מכל הר יהודה ומכל הר ישראלים, עריהם החרימם יהושע. מי שזוכר, שני דברים גרמו למרגלים שבאו, שהכרנו אותם כרגע, כלב, יהושע והמרגלים האחרים, חזרו עם תיאורים, שני דברים הפחידו אותם. האחד היה הערים הבצורות, והדבר השני הענקים. לכן רבותיי, הערים הבצורות, זהו, הבנו כבר, נגמר הסיפור עם הערים הבצורות. במלחמות השונות יהושע עיקה את הערים הבצורות הכנעניות, אבל עדיין נותרו, או עדיין או במקביל נותרו גם הענקים. מה עושה יהושע? לקח מטרה לאתר את הענקים האלה ולהקות אותם ולא להשאיר אותם. אם כי בפסוק כף ב' לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. זאת אומרת, יש אזורים שעוד נראה בהמשך שיהושע לא כבש, ובין השאר חלקים שיהושע לא כבש היו ערי הפלישתים. הפלישתים נותרו, הם לא נכבשו, ובתוך אזור ערי הפלישתים אותם ענקים ברחו ומצאו לעצמם מקלט והם נותרו שם. ואכן העובדה הזאת שנותרו ענקים בגת משאירה לנו מידע מאוד מעניין, כי בשלב הרבה יותר מאוחר, בימי דוד ובימי שאול, היה לנו עסק עם גוליית הפלישתי, שהיה ענק, נכון? איזה לוחם עם סדר גודל גדול. ומה הייתה עירו של גוליית? הוא בא מגת, מגת, מגת. כך כתוב בספר שמואל א' בפרק י' ז'. הוא היה מגת. הנה איך הגיע ענקים לגת. הנה, היו שמורות טבע של ענקים. כן, היו מקומות שבהם נתנו להם להתקיים, ונולדו צאצאים וצאצאי צאצאים וצאצאי צאצאים, והחבורה הזאת של הענקים, אחד מהם היה גת, מר גוליית וכו' וכו'. אז הנה יש לנו פה בסיס לדברים שאנחנו מכירים אחרי כן, שאכן הענקים שהיו בארץ רבים כאלה, יש לנו את הרפאים, אנחנו מכירים את עוג מלך הבשן ועוד, אבל לאט לאט הוחרטו, ובאמת אלה שנותרו נותרו באזורים מאוד מסוימים, ואחד מן הצאצאים שלהם שהיה בגת היה מר גוליית, שהכרנו אותו בהמשך הדרך, וזה היה באיזשהו מקום המשך של המלחמה הזאת שלא נגמרה. וסיום הדברים, ויקח יהושע את כל הארץ וכל אשר דיבר השם אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלוקתם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה לכמה עשרות של שנים, כאשר הכתוב מספר לנו שכרגע מסתיים שלב המלחמה, ואנחנו עומדים לפני שלב ההתנחלות. אז תכף אני אעצור לשמוע שאלות, והפרק הבא, פרק י"ב, הוא פרק של סיכום המלחמות, ותכף נלמד אותו ונראה את הדברים, והחל מן השבוע הבא נעסוק בפרקי ההתנחלות, שזה נושא מאוד מאוד מרתק. ואני כבר אומר לכם מעכשיו, אחת השאלות, תמיד שמלמדים פרקים כאלה בבית ספר, אז אומרים לאנשים, הנה זאת המפה של השבטים של ההתנחלות, תלמדו אותה בעל פה, מקסימום אומרים שזה גם יהיה במבחן, וזהו. אבל מה ההיגיון? למה שבט X הגיע לפה, שבט Y הגיע לשם? מה ההיגיון של כל העסק הזה? יש בזה היגיון. זה נושא מרתק ביותר, ובנושא הזה נפתח בשבוע הבא, כאשר לפני שניכנס להבין את פרקי ההתנחלות, נבין את ההיגיון הכולל של מפת ההתנחלות. וכשקודם נפרוס את הנושא הזה, ואני כבר אומר לכם, נשתמש בלוח ונעשה כמה דברים ככה צבעוניים כדי להבין טוב את הדברים האלה, אחרי שזה יהיה מבוא לפרקי ההתנחלות, נוכל להיכנס אחר כך ולראות איך התוכנית הזאת מתפרטת בפרקים בצורה מדהימה, מרתקת. וזה יהיה כמובן הנושא של החל משבוע הבא. כל אופן, היום אחרי שנשמע את השאלות, אני רוצה עוד לסיים איתכם כמה וכמה הערות לאור פרק י' ב' של סיכום המלחמות. יש בסיכום הזה מידע מאוד חשוב ומאוד מעניין בכמה וכמה היבטים. כן, בבקשה.
ראינו בספר שופטים, רואים שנשארו עוד כמה ערים שלא נוחרטו ונשארו, למה יהושע לא הורס גם את הערים?
אז ככה, בוא נגיד ככה, תראו כמה דברים. תמונת המצב של סוף ספר יהושע היא לא בהכרח תמונת המצב של תקופת השופטים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבסוף מלחמת ששת הימים היו כל מיני מקומות שלא גרו בהם ערבים והם נשארו ריקים, אבל בינתיים קרו כל מיני דברים והיום יש ערבים במקומות שהם לא היו אחרי ששת הימים. זאת אומרת, מציאות של סוף יהושע היא לא המציאות של תקופת השופטים. יש דינמיקה, וכשאתה לא עושה כל מיני דברים שנדבר בספר שופטים שעם ישראל לא עשה מסיבות שונות, אז השטח לא נשאר וקום ריק. אין וקום ריק, יש כאלה שהולכים וממלאים את הוקום הזה ועושים דברים. בזמן המלחמה אתה יכולת להגיד הר הבית בידינו, יודעים היום שהיום עסק הזה לא כל כך מדויק. זאת אומרת, עוד דברים אחרים כמו חברון ועוד דברים אחרים ושכם וכו' וכו'. אז אם תיקח כותרות שהכריזו אותם בכל רמה על מה שקרה בשיקוף של מצב שהיה נכון בשעתו, יש דינמיקה ויש שינויים, ואילולי באנו לגור פה, אז מצב גוש עציון היה בדיוק כמו של שכם, שלא יהיה לך טעות. מה יצר מצב שונה? איפה שיהודים גרים, אז יהודים גרים, וכשיהודים לא גרים, אז לא גרים. וזה פשוט הסיפור. עכשיו, יש מקומות שלא גרו בהם, אז לאט לאט הנוכרים שהיו במקומות מסוימים ולא היו במקומות האלה בסוף המלחמות, הם ראו שהיהודים לא הולכים לשם, אז הם התקרבו לשם והלכו לגור שם. יש? זהו. כן, בבקשה.
איך אפשר להסביר קיום של ענקים?
תראה, אנחנו מכירים שבטים של ננסים, של גמדים. יש דבר כזה בכל מיני מקומות. יש שבטים שלמים. אנתרופולוגים יספרו לך, יש לך יספרו גם על האנתרופולוגים, על כל מיני מקומות שיש בהם אנשים גדולים. זאת אומרת, זה משהו שקשור לתופעה, למציאות תורשתית, כמו שמציעים מינים שונים של כל מיני בעלי חיים מיוחדים שקיימים באזור מסוים, לא קיימים. עכשיו, זה נכון שיש איזה תהליך של הכחדה של השונה, אבל עקרונית היו, יש לנו עדויות על כך, על כל מיני שבטים של או של ננסים או של ענקים. התופעה הזאת הייתה קיימת, כנראה הייתה קיימת יותר ממה שאנחנו מכירים היום, אבל באמת יש כמו שהיום אתה קורא על זה שהיו בארץ ישראל אריות ודובים, נכון? דוד מספר, יש לנו הרבה מקראות. היום איפה הם? העדות האחרונה שהיה לנו פה אריות ודובים זה במאה ה-19. מהמאה ה-19 אין לנו דבר. אבל היו פה פעם, קוראים תהליכים בין באדם, בין בחי, בין... יש תופעות תופעות מסוימות נעלמות, או היו דברים שהיו קיימים והם עברו למקומות אחרים. למשל, הארץ בשנות, תפתח את תולדות הציונות בהתחלה, תראה שהיה פה בארץ בהתחלה הרבה מאוד ג'מוסים. ג'מוסים. היום אין ג'מוסים. עכשיו, הג'מוס זה סוג של פרה ענקית. משהו גדול, ענק, הג'מוס הזה. עכשיו, הג'מוס הזה נעלם. אז הנה, זה הענקים של הפרות. יש לנו דינמיקה של תופעות, של גורמים. עכשיו, הג'מוס האלה חרשו איתם. זה לא היה סתם איזה דברים שבגן חיות. זה היו דברים שהם השתמשו בהם, חרשו איתם, עבדו איתם. זה היה, באמת, התופעות, יש כל מיני תופעות שבאמת, עכשיו, זה נושא לעבודה מאוד מעניינת. מה קרה שמציאות מסוימת נעלמה? מה הייתה הדינמיקה של הכחדה של מין מסוים, של סוגי בני אדם, סוגי בעלי חיים, שהיו קיימים באזורים מסוימים, והם לא קיימים יותר באותם אזורים, או בכלל לא. יש תופעות, יש מינים שנכחדים. פעם לפעם אתה שומע על אנשים שעוסקים בטבע, אנחנו בואו נציל עכשיו, יש עוד מעט מאוד, אני יודע, מהזן הזה של הקופים, או העופות האלה כמעט נכחדים, ועושים איזה מבצע כדי לשמר אותם, ושהם לא ייעלמו מהזה. פעם היו אולי מאות אלפים, והם נעלמים. יש כל מיני דברים מעניינים, והיו דברים כאלה. כן, בר, רציתי להוסיף. כן, כן, אתה, אתה לשאול כל מזמן, רציתי להגיד משהו, כן. כן, כן, בבקשה.
אני חושב שלפי מלכם גלדבר, שהוא כותב ספר על דוד וגוליאת, שזה היה מחלה של...
כן, אני מכיר את התיאוריה הזאת שזה מחלה, מחלה כזאת, ויש דבר כזה, אני מכיר. דווקא קרוב משפחה רחוק שלי, היה לו גם כן, יש לפעמים בלוטה במוח, שמפרישה הורמון של גדילה מאוד גדולה, הוא רוצה לטעון על בסיס זה להסביר גם כמה פסוקים ש... אז יש דבר כזה, אבל א', אני לא אומר שלא ייתכן שגם היה לו את, את הבעיות של הענק הזה, אבל יש גם כאלה בלי בלוטות של עודף הורמון גדילה. אז יש כבר דברים כאלה. באמת לקרוב המשפחה הזה, הוא בחור שקיים בן 17, תפס 2 מטר ועשרה ועשרים, והוא גדל, וזה משהו, זה צריך לעשות לו ניתוח ראש ולסגור את הבלוטה הזאת שלא תפריש את ההורמונים, כי פשוט הוא, הגדילה שלו הייתה לא פרופורציונלית, זה הביא לכל מיני בעיות של תפקוד וכו'. יש דברים כאלה. אז זה המחלה שאתה מדבר עליה מהספר הזה, ואני מכיר אותה, יש לה שם, אני כבר שכחתי את השם שלה. אבל יש גם אנשים נורמטיביים כאלה שהם לא מסכנים ולא חלו, אלא ככה, זה סוג מסוים של טיפוס. כמו שיש גזעים שונים, עם מבנה פנים, עם מבנה צבע, מבנה, כל מיני מבנה גוף אחר, אז יש גם גדלים שונים. זה גם חלק מהגנטיקה. בלי להיות חולה. כן, עוד מישהו רוצה להעיר משהו? כן, בבקשה. אז אנחנו בואו נתקדם קצת ונגיד כמה מילים לסיכום פרק י' ב'. תראו, פרק י' ב' מסכם את המלחמות. והוא מסכם את המלחמות. ששת הפסוקים הראשונים מספרים לנו על המלחמות שהיו בעבר הירדן המזרחי. זה המלחמות שניהל משה רבינו. באמת, הכתוב מספר לנו שאלה המלחמות, כפי שהכתוב מסכם, פרק י' ב' פסוק א', אלה מלכי הארץ אשר יקרו בני ישראל והרשו את ארצם בעבר ידן מזרחה השמש. הוא מתאר לנו את הגיאוגרפיה של עבר ידן המזרחי. וכתוב מסכם בפסוק ו', משה עבד השם ובני ישראל יקום ויתנה משה עבד השם ירושה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה. דיינו, זה החלק של כיבושי משה שניתנו על ידו לבקשתם של ראובן וגד, ואת זה אנחנו יודעים. ומפסוק זין, ואלה מלכי הארץ אשר יקה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה. דיינו בצד המערבי של הירדן. זה ארץ ישראל המערבית. והוא חוזר עוד פעם על הגבולות שכבר הזכרנו קודם. אחרי הגבולות הכלליים האלה הוא מביא רשימה של שמות מלכים. מפסוק יוטט מלך יריחו, ועד פסוק כבדד שהוא מדבר על מלך תלצה. סך הכל 31 מלכים. עכשיו אני לוקח שם שם ברשימה הזו, אני מגלה שחלקם של השמות האלה מוכר לנו מתוך מה שהכתוב סיפר לנו למלחמות. למשל מלך יריחו, מלך העי, מלך ירושלים, מלך חברון וכו' וכו'. יש עוד רשימה של מלכים שאנחנו מכירים, אבל יש רשימה לא מבוטלת של ערים שלא הכרנו. למשל, תסתכלו בבקשה בפסוק י"ז, מלך תפוח, מלך חפר, מלך אפק, מלך לשרון, ויש עוד. רבותיי, זאת אומרת שיש פה עוד ערים בצורות וחשובות שנמצאות במרכז הארץ, בין מלכי הדרום למלכי הצפון, באזור הביניים שבין הגליל התחתון, בין עמק ישראל לאזור הרוחב של ירושלים יפו, כמו מלך תפוח, כמו מלך חפר שנמצא באזור חדרה, כמו מלך אפק שנמצא באזור ראש העין, מלך לשרון שנמצא באזור נתניה, הרצליה. במילים אחרות, מוריי ורבותיי, יש עוד קרבות שהיו שהכתוב לא סיפר לנו עליהם. וזה גם הגיוני, כי אתה רואה שכשאתה לוקח את כל שמות המלכים שנזכרו כבר בקרבות הקודמים, הם לא חסים את כל חלקי הארץ. ואז השאלה שמעניינת אותנו לענות עליה היא, מה היו הקריטריונים של הכתוב שבהם הוא תיאר כן מלחמות מסוימות בפרוטרוט, כולל שמות המלכים שהוקו, ומה הם האזורים שהוא פסח עליהם, ומלחמות שהוא לא סיפר לנו עליהם. במשך 7 שנים של מלחמה שכבר חישבנו קודם, חלק מהזמן היו המלחמות שהכתוב תיאר לנו, והיו עוד מלחמות נוספות שהכתוב רומז לנו שהתקיימו, כי המלכים האלה נכבשו, כפי שהכתוב מעיד. אבל הכתוב לא תיאר לנו בפרטים על המלחמות הללו. מזה אני יכול להסיק שכנראה היו מלחמות נוספות שהכתוב לא סיפר לנו עליהן. וכיוון שהתנך איננו ספר היסטוריה צבאית, הוא מספר הרבה אינפורמציה גם שבהיסטוריה צבאית, אבל זו לא המקטרה שלו. אז אני יכול לשער ולהניח שהגורם של ההחלטה אילו קרבות יתוארו ואילו קרבות לא יתוארו קשורים לעניינים רוחניים. וכבר הסברתי לכם לאורך השיעורים שיש מגמה של מעבר מנס לטבע, והמגמה הזאת הייתה מתוך רצון להעביר בצורה מדורגת את העם ממציאות של מלחמה, ממציאות של נס במדבר למציאות של טבע בארץ. אבל אי אפשר, כפי שהסברנו כמה פעמים, לעשות את המעבר הזה במעבר חד. המעבר חייב להיות מדורג, ואכן המעבר המדורג היה בכך שתיארו את מלחמת יריחו, שבה היה הנס גלוי ביותר. לאחר מכן באי תכנון של הקדוש ברוך הוא, אבל ביצוע של העם. כפי שאמרתי גם היום בשיעור, ברית מלכי הדרום היה קרב שבו הקדוש ברוך הוא עבר לדרג המסייע, אבנים גדולות מן השמיים, תאורה. ואילו בקרב שדיברנו עליו בחלק האחרון של השיעור, ברית מלכי הצפון, שם לא מצאנו התערבות גלויה של הקדוש ברוך הוא. גם התוכנית של המתקפה וגם הביצוע וגם כל החלקים שלה, כולם התנהלו על ידי יהושע וצבא ישראל. אולי אלינו אפשרות שאת האינפורמציה על ההתארגנות הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, אבל זה באמת ברמה של התערבות, באמת ממש ממש. גם זה היה בדרך הטבע, זה לא הייתה פה איזה פריצה כלשהי של מציאות לא שגרתית. בכל מלחמה יש מודיעין, אז השאלה אם הוא ישלח את המרגלים שלו או שהוא קיבל את זה, איך אומרים, בחינם, ככה בלי מרגלים. אז זה לא, באמת, אתה רואה בפירוש שההתערבות האלוקית בכל שלבי המלחמות שתוארו הלכה מהתערבות מסיבית להתערבות שהולכת ומצטמקת עד שהיא נעלמת לגמרי. זאת אומרת, מה שבעצם התיאור המפורט רצה להביע, הוא לא בא לספר היסטוריה צבאית, אלא הוא תיאר את אותה מלחמות שהיו משמעותיות בתהליך הרוחני. וכיוון שספר התנך הוא ספר שמתאר תהליכים רוחניים, אז הוא תיאר לנו את התהליך המדורג הרוחני של צלצום ומעבר מנס לטבע. והמלחמות שבהם בא הדבר על ידי ביטוי הם המלחמות שכתוב פירט אותם ותיאר אותם בעריכות, ואילו מלחמות אחרות נוספות שהיו, והם היו כי הכתוב מספר לנו עליהם בעקיפין, הרי המלחמות הללו הכתוב שתק, כי לא, בעצם לא היה בהם משהו שהיה לו משמעות רוחנית, לכן הכתוב לא תיאר לנו את פרטי העניין. זהו, אז סיימנו את ההבנה הזאת. בעזרת השם, בפעם הבאה נתחיל במחצית השנייה של ספר יהושע שעוסק בהתנחלות, וכפי שאמרתי, בפעם הבאה ניתן את המבוא להבנת ההיגיון של מפת ההתנחלות וכל מה שקורה בכך. להתראות. כן. כן.
דבר אחרונה שראו דוב בארץ ב-1919 בצפון מערב הנצחה.
אוקיי, אז אתה אומר שאפילו בתנאי